פסחים, דף חף, מתחילים בעזרת השם, שתי שורות מלמעלה, במילים והבשר, תמה. מעשה בשור אחד. ככה פותח המדרש, מדרש רבה, ספר ויקרא, פרשה ג' אות ה'. מה היה מעשה בשור? היו מושכים אותו בבית המקדש כדי להקריב אותו קורבן. והשור התעקש בכל הכוח, וגם הצליח, והוא לא נתן שיגררו אותו. הפעם הוא לא מוותר. בדברי המדרש נראה שבדרך כלל השברים, הכבשים, האלים, היו תמיד באים בשמחה לבית המקדש כדי שיקריבו אותם. אבל כאן קרה איזשהו מעשה חריג. זה לא היה הדבר על תקן יומיומי שצריכים לגרור את השור כדי להקריב אותו קורבן. ההתקיים בהם, שמחתי באומרים לי בית השם נלך. איזה עתיד טוב יותר יכול להיות לבהמה מאשר לזכות להיות קורבן להשם? לא מבינים מה קורה. מה קרה לשור הזה? והנה לפתע, בא איזה עני אחד, היה לו ביד אגודה של עשב, שהשם של העשב זה טרוקסימה. מה מיוחד בטרוקסימה הזה? נשמע שם של איזה תרופה. מה מיוחד בו? שהוא גורם להתעטשות, איתוש. נתן העני את העשבים האלה לשור, השור אכל אותם, ואז געש השור, ככה כותב המדרש, מה זה געש השור? כמו הרגש, כנראה התעטש. וברגע שהוא התעטש, הוציא לא פחות ולא יותר מחט. יצא לו מהאף או מהפה, יצא מחט שהייתה בתוך הקנה שלו. קנה הנשימה, צינור הנשימה. ברגע שהמחט יצאה, השור הסיר את ההתנגדויות שלו, ונמשך השור לקורבן, בשמחה ובשלווה. ואז הבינו, כמו שהמפרשים מסבירים, שהשור גם רצה לזכות להיות קורבן להשם. הוא לא התנגד כי הוא פחד שישחטו אותו. הוא התנגד כי הוא לא רצה שיהיה מום בקורבן. הוא ידע שיש לו מחט בתוך הקנה. והוא פחד שבשעת השחיטה משהו עם המחט לא ילך חלק וזה ידקור ויחורר, יעשה אותו בעל מום. הוא לא רצה להקרב קורבן בעל מום על גבי המזבח, הוא רצה להקרב קורבן תמים על גבי המזבח. אז היה דבר שהיה יכול לקרוא שיהיה מחט בתוך השור. רבי חנינא סגן הכהנים מעיד שאם בבית המקדש היו שחטו קורבן ומצאו מחט בתוך הקורבן, והמחט הזה הוא תמה. העיד רבי חנינא סגן הכהנים שאם מצאו מחט טמאה בבשר קודשים, כמובן מדובר במקום כזה שלא הופך את הקורבן לבעל מום, הבשר תמה. המחט הזה מטמא את הבשר. ובשיעור הקודם הסברנו מה הייתה דרגת הטומאה של המחט ולמה הוא מטמא את הבשר. כאן הגמרא בוחרת לדון, הרי בשר זה בעצם אוכל. אוכל, בשביל שהוא יטמא, יקבל טומאה, צריך קודם כל לשטוף אותו באיזה משקה. מים, יין, אפילו דם, שמן זית, חלב, טל. יש שבעה משקים, דבש, דבורים. שבעה משקים שאם שוטפים את האוכל באותם המשקים, מאז ועלה האוכל מוכשר לקבל טומאה. נשאלת השאלה, הבשר קיבל טומאה מהמחט? איך? במה הוא מוכשר לקבל טומאה? במה הוא נשטף? הבשר הזה כדי שהוא יהיה מוכשר לקבל טומאה. היי בשר דהתקשר במאי. מה הכשיר אותו לקבל טומאה? יש לנו כמה אפשרויות. אפשרות ראשונה, אי נימה דהתקשר בדם. כששחטו את הקורבן, ניגר ממנו דם. אולי הדם הזה הוא הרי אחד משבעה משקים, הכשיר את הבשר לקבל טומאה. שואלת הגמרא, ואמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מניין לדם קודשים שאינו מכשיר? נעצור בינתיים פה. דם קודשים לא מכשיר לקבל טומאה, את הבשר. אז הדם שלו לא הכשיר אותו. איפה הוא לומד את זה? אז שנאמר, לא תאכלנו את הדם, על הארץ תשפכנו את הדם כמו מים. יש פה היקש בין דם למים. זה מלמד אותנו שדם נחשב משקה, שמכשיר לקבל טומאה כמו מים. אבל דווקא דם כזה שנשפך על הארץ, אבל לא דם של קודשים, כי דם של קודשים אתה מקבל אותו בתוך כלי שרת כדי לזרוק אותו על גבי המזבח, אז הוא לא נשפך כמים. דם כזה לא מכשיר. דווקא דם של חולין שנשפך כמים, הוא מכשיר אוכל לקבלת טומאה. אבל דם של קודשים שאינו נשפך כמים, אלא מקבלים אותו בכלי כדי לזרוק את הדם על גבי המזבח, אינו מכשיר לקבל טומאה. אז האפשרות הראשונה נדחתה. אפשרות נוספת, במה, איזה משקה הוכשר הבשר לקבל טומאה? ואלעד התקשר במשקי בית מטבחיה. אולי הוא הוכשר על ידי המים שהיו בבית המטבחיים, שאיתם שטפו את הדם, ניתז על הבשר הזה מהמים, ולכן המים האלה הכשירו את הבשר לקבל טומאה. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, משקי בית מטבחיה, המשקים של בית המטבחיים, לא די בזה שהם עצמם תאורים, לא דיין שאין דחן, שהם לא נטמעים, אלא שאין מכשירים. הם לא מכשירים אוכל לקבל טומאה. אז המים והדם של בית המטבחיים לא מכשירים את הבשר לקבל טומאה. אפשרות שלישית אולי, ואלא להתקשר בחיבת הקודש. אולי בשר של קורבן מוכשר לקבל טומאה גם בלי שנשטף על ידי משקה, בגלל חביבות של קודש, של קודשים, כמו שמצאנו, שלבונה ועצים מקבלים טומאת אוכל, למרות שהם לא אוכל. מחמת חיבת הקודש. זה מחשיב אותם, זה שזה קודשים. אבל זה יכול להיות. באמת הבשר הזה יכול להיפסל בטומאה בגלל שזה חיבת הקודש, שהוא הוכשר בחיבת הקודש, אבל כל זה אימו דמעניה לחיבת הקודש להפסו להיגופי. מה שיועיל זה שיש לו חיבת הקודש, שלכן הוא יכול להיפסל בטומאה, זה שהוא בעצמו נפסל בטומאה. הוא נטמע, אבל הוא לא יכול לטמא אחרים. זה כן. אבל לממנה בראשון ושני נמי, מה, להגיד שהוא ממש תמה? מה ההבדל בין פסול לבין תמה? פסול זה אומר שהוא בעצמו נטמע, הוא לא יכול לטמא אחרים. תמה זה אומר שהוא נטמע והוא יכול גם לטמא אחרים. עכשיו, רבי חנינא סגן הכהנים לא אמר שהבשר נפסל, אלא והבשר תמה, שהוא יכול גם לטמא אחרים. הוא יכול להיות ראשון לטומאה, אם נאמר המחת היה אב הטומאה. המחת נגע בבשר, הפך אותו לראשון לטומאה. ויכול להיות שני לטומאה, אם המחת היה ראשון לטומאה, הפך אותו לשני לטומאה. איך? איך הוא מטמא אחרים? זה אומרים בחיבת הקודש שיכול גם לטמא אחרים? אתה יודע מה? יש ספק כזה. האם חיבת הקודש גורמת לדבר שהוא לא היה מוכשר לקבל הטומאה, כי הוא לא נשטף במשקה, להיטמא טומאה כל כך חזקה ועוצמתית, שהוא יכול גם לטמא אחרים? שאלה כזאת שאל ריש לקיש. אז אולי פה אין לנו תשובה לשאלה שלו, מהעדות של רבי חנינא סגן הכהנים, שאומר שהבשר טמא למרות שהוא לא הוכשר על ידי משקה לקבל טומאה, תפשוט את השאלה דבאי ריש לקיש, מה השאלה שהוא שאל? צריד של מנחות, צריד מלשון צרוד, יבש. מנחה, לוקחים בדרך כלל חיטים, בוללים את זה בשמן זית, שמן זית הוא אחד מהשבעה משקים שכשהוא נוגע באוכל הוא מכשיר אותו לקבל טומאה. אז המנחות מוכשרות לקבל טומאה. אבל אם יש חלק מסוים בצד של המגש של המנחה שהשמן זית לא נבלע לבו והוא עדיין יבש, וזה מחיטים, מנחה מחיטים שעדיין לא הוכשרו לקבל טומאה, הם לא נשטפו עד עכשיו במשקה. וגם השמן זית של המנחה עדיין לא נגע בפינה ההיא של המנחה. זה צריד של מנחות. הוא לא, יש פה חלק מסוים במנחה שמעולם לא קיבל טומאה. לא הוכשר לקבל הטומאה ליתר דיוק. שואל ריש לקיש, זה ברור שאם הגע טמא בצריד הזה, בחלק היבש הזה במנחה, מטמא אותו. השאלה היא, האם הטומאה שהוא מטמא אותו היא טומאה חזקה כזאת, שאם נאמר אב הטומאה נגע בו, הופך אותו להיות ראשון לטומאה, שעוד יכול לטמא את המשקין לעשות אותו שני לטומאה? מונים בו ראשון ושני בגלל חיבת הקודש, למרות שהוא לא הוכשר לקבל טומאה, או לא? אז אם אתה בא פה לומר שהבשר של הקודשים הזה טמא, לטמא גם אחרים, למרות שהוא לא הוכשר בשום משקה, אולי לנו תשובה לשאלה של ריש לקיש? כן, המנחה שהיא יבשה, מוכשרת לקבלת טומאה, בחיבת הקודש, גם לטמא אחרים. אבל ריש לקיש הרי הכיר את המשנה הזאת, והוא לא תירץ את השאלה שלו על פי המשנה הזאת, זאת אומרת שהמשנה הזאת לא מדובר שהבשר מעולם לא הוכשר לקבל טומאה, או שהוכשר על ידי חיבת הקודש. לא, אלא הוא הוכשר בצורה אחרת. באיזה צורה הוא הוכשר? מביאה הגמרת האפשרות הרביעית, שהיא באמת מתקבלת. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, כגון שהייתה פרה של זבחי שלמים. הבשר נאכל לבעלים, האור נותנים אותו לבעלים. אז כשהבעלים בא עם הפרה הזאת, להביא אותה להקריב בבית המקדש, יודע להתכונן, להפשיט את האור של הקורבן, כי את האור הזה הוא הולך לקבל. אז בדרך לבית המקדש, הוא מכניס את הפרה לתוך נהר, כדי לרקח את האור שלה, כדי שנוח אחרי זה להפשיט את האור. העבירה בנהר, ואז שחטה. ועדיין, המשקה של הנהר תופח עליה בשעת שחיטה. זה מה שמכשיר אותה לקבל טומאה. טוב. רגע, הוא העביר אותה בנהר, בטח היא ניצלה את ההזדמנות לשתות. וכשהיא שותה, במחילה מכבוד הלומדים, זה גורם, כשהיא שותה הרבה, שהמעיים שלה נהיים מאוד מאוד דלילים. המעיים שלה, האוכל שם הוא לא מוצק, אלא דליל. זה הופך להיות כמו משקה. במחילה פעם נוספת מכבוד הלומדים. אז אם כן נשאלת השאלה, מהמשך המשנה. בחנינא עסקנא הכהני מעיד שאם נמצאה מחט טמאה אחרי שחיטת הקורבן בבשר, אז היא מטמאה את הבשר, אבל היא לא מטמאה אם היא נמצאה בתוך המעיים, בתוך הפרש שבמעיים, בתוך הצואה שבמעיים, אם המחט נמצאה שם, היא לא מטמאה את הבשר. נשאלת השאלה, אם הפרש, הצואה שבמעיים הוא כל כך נוזלי, כי העבירו את הפרה בנהר ועכשיו יש בה הרבה משקים, אז למה אם נמצאת בפרש הכל טהור? הרי זה משקה. ונעדר פרש ונטמיה לבשר. משקה הרי מטמא אוכל. אז המחת טמאת המשקה, המשקה צריך לטמא את הבשר. אמר עבד הברעב, התירוץ ראשון, בפרש עווה. היא לא שתתה כל כך הרבה, ולכן הפרש שלה הוא כן סמיך, הוא סמיך, ולכן זה לא, אין לו תורת משקה, אז הוא לא מטמא את הבשר. רב אשי אמר, אפילו תאמה בפרש רכה, הסבר שני, תירוץ שלי, אפילו אם מדובר פה שזה באמת כן נוזלי, אבל אין לזה דין של משקה. פשוט מאוד, משום דאבי משקה שרוח. לא מקבל טומאה, בטח שזה לא מטמא את הבשר. עד כאן עסקנו בעדות של רבי חנינא סגן הכהנים, פילי פלאים, מחט טמא, שנמצא בבשר של הקורבן, מטמא את הבשר, לא מטמא את הפרש, בסדר. עכשיו אנחנו עוברים למשנה נוספת, ברייטה נוספת. תנאי תנא קמי דרב ששת, היה איזה תנא ששנה ברייטו, תביא ברייטה לפני רב ששת. ברייטה תמועה מאוד. בוא נקרא את הברייטה כמו שהיא כתובה, והגמרא בהמשך תתרץ אותה. הוא אומר ככה, שרץ הוא אב הטומאה. הוא מטמא את המשקים אם הוא נוגע במשקים. והמשקים האלה, הם הרי נהיו ראשון לטומאה, מטמאים את הכלי, הופכים אותו שני לטומאה. והכלי הזה, שהוא שני לטומאה, מטמא את האוכלים. הופך אותם לשלישי לטומאה. והאוכלים מטמאים את המשקין. הופכים אותם לרביעי לטומאה. והברייתא מסיימת, ולמדנו שלוש טומאות בשרץ. שלוש דרגות טומאה שנטמאו מהשרץ. מה שלוש? דיברנו על רביעי לטומאה. הנה ארבעה אין. משקין שנטמאו מהשרץ, זה אחד. כלים שנטמאו מהמשקים, שתיים. אוכלים שנטמאו מהכלים, שלוש. והמשקין שנטמאו מהאוכלים, ארבע. מה אתה אומר שלוש טומאות? עונה הגמרא, אתה צודק, צריך לשנות את הברייתא הזאת, למחוק קצת. גוז משקין דרישא. את ה... מה שכתוב בתחילת הברייתא, שהשרץ טימא משקין, תחתוך, תשמיט את זה. השרץ טימא ישירות את הכלי, הכלי טימא את האוכל, והאוכל טימא את המשקין. עד ברגע שהשרץ טימא את הכלי, הפך אותו לראשון. שרץ הוא אב הטומאה, הפך את הכלי לראשון. הראשון טימא את האוכלין, עשה אותו שני, והאוכלין טימא את המשקין, עשה אותם שלישי לטומאה. איך? איך? אנחנו יודעים שחולין לא נהיים שלישי לטומאה. רק תרומה או קודשים נהיים שלישי לטומאה. אבל זה הולך לפי דעתו של רבי עקיבא, חידוש המחודש של רבי עקיבא שאומר, דף י' ח', שיש רביעי, יש שלישי לטומאה גם בחולין. בסדר, אז ישבנו את הברייתא. עכשיו הגמרא מהירה. היה לנו ארבע טומאות, היינו צריכים להוריד טומאה אחת, כי שרץ עושה רק שלוש טומאות, הוא עושה ראשון, שני, שלישי בחולין. אז היינו צריכים להוריד אחד. למה הורדת את המשקין שבתחילת התהליך של הטומאה? זאת אומרת, השרץ, הברית המקורית היה כתוב שהשרץ טימא את המשקין. אז את השלב הראשון הורדת. לא, השרץ טימא את הכלים. למה? אדרבה, גוז משקין דסייפה, תחתוך את המשקין שבסוף. הרי איך היה בברית המקורית? השרץ טימא את המשקין, תשאיר את זה. המשקין טימאו את הכלי, תשאיר את זה. הכלי טימא את האוכלין, תשאיר את זה. האוכלין, מה שכתוב בברייתא שהם טימאו את המשקין, את זה תמחוק. יש לך פה שלוש טומאות. עונה הגמרא. לא יכול להיות שהשרץ טימא משקין והמשקין טימאו כלי. כי לא אשכחן תנא דאמר משקין, משקה שנטמא, מטמין כלי? איפה מצאנו כזה דעה? יש שתי דעות שנשארו. משקין טמאים, מים מטמאים מהתורה. או שלא מטמאים שום דבר מהתורה, או שמטמאים רק אוכלים מהתורה. אבל שמטמאו גם כלים מהתורה, לא מצאנו שום טנא שסובר ככה, חוץ מרבי יהודה שאמר את זה לפני שהוא חזר בו. והוא בעצמו גם אדר בי, הוא גם חזר בו. אז לא ייתכן להשאיר את הברייתא עם הנוסח המקורי שקראנו אותו, אותה, שאמרנו שהשרץ טימא משקין והמשקין טימאו כלי, כי משקין לא מטמאים כלי. אז מה כן היה התהליך בברייתא? שרץ מטמא כלי, כלי מטמא אוכל, אוכל מטמא משקה. מצוין. איך נזכור את הסדר הזה? וסימניך נזייתא. כלי שעושים בו שיחר, בירה וכדומה. מה הקשר? קודם כל לוקחים כלי. אחר כך שמים בו אוכל, שמים בו את הסעורים. אחר כך שמים בו את המים, את המשקה. אז גם פה, כלי, אוכל, משקה. קודם השרץ מטמא את הכלי, הכלי מטמא את האוכל, האוכל מטמא את המשקה. מביאה הגמרא משנה. תנא נתן, למדנו משנה. שרץ שנמצא בתנור, תנור מחרס. הפת שבתוכו, שנייה. נהיה שני לטומאה. למה? מפני שהתנור תחילה. התנור הוא ראשון לטומאה. השרץ הרי היה בחלל של התנור. שרץ הוא אב הטומאה. מטמא את התנור להיות ראשון לטומאה. והתנור מטמא את הפת שבתנור. עושה אותו להיות שני לטומאה. שואלת הגמרא, רגע, איך השרת טימה את התנו? הוא לא נגע בתנו. תורה מחדשת ששרץ שנמצא בחלל של הכלי חרס, באוויר של הכלי חרס, בלי שהוא ייגע בדפנות. הוא לא נוגע בדפנות. הוא מטמא את התנו. אם כן, אמר לי רב עדה ברעבה לרבה, מה מעביר את התומה מהשרץ לדפנות של התנור? אלא מה אתה אומר? שכשהשרץ נמצא בתנור, אנחנו מחשיבים כאילו התנור אין לו אוויר, אלא כולו מלא. ולכן מחשיבים את השרץ שהוא נגע בתנור עצמו. אם כן, יש לי שאלה. ונחזי לאי תנור, בוא נראה את התנור הזה שנכנס לתוכו שרץ, באותו זמן שהשרץ נכנס לתוכו, כמן דמלא תומה דמי, כאילו הוא כולו מלא בתומה, כאילו השרץ ממלא את כל התנור. כי אחרת איך הוא מטמא את הדפנות של התנור? הוא הרי לא נגע בהם. אלא חייב להיות שהוא כן, זה נחשב שהוא נגע בדפנות של התנור. דיינו שאנחנו כאילו מנפחים את השרץ, כאילו בצורה דמיונית, עד שהוא כולו, שהוא נוגע בדפנות של התנור. אז כאילו כל התנור מלא באותו שרץ. אז אם כן, הפת לא נתמת מהתנור, היא נתמת ישירות מהשרץ, כי הרי התומה של השרץ מלאה, כבודו מלא את כל התנור. אז הוא נוגע גם בלחם. והלחם נהיה ראשון לתומה, כי הוא נגע בשרץ, שהוא אהב התומה. דבי, היי פת ראשונה. תשובה. אמר לאי רבה, לא סלקה דעתך. אנחנו לא מחשיבים את התנור שהוא מלא כולו בתומה, מה פתאום? אתה יודע מאיפה ההוכחה? מברייתא מפורשת. עזוב, אין לחם בתנור. יש שם כלים מעץ, ממתכת. יכול יהיו כל הכלים שנמצאים בתוך כלי חרס, שבאוויר שלו יש עכשיו שרץ. יכול היית לחשוב שהם כולם מתמים מהאוויר כלי חרס, שיש באוויר שלו שרץ. למה תחשוב ככה? כי תאמר, איך השרץ מטמא את התנור? הוא הרי לא נוגע בדפנות שלו. איך השרץ מטמא כל כלי חרס? הוא הרי לא נגע בדפנות של הכלי. גם כשהוא נמצא באוויר כלי חרס, הוא מטמא אותו. כנראה שאנחנו אומרים שהתומה של השרץ מלאה את כל הכלי חרס. אז אם ככה, הוא נוגע גם בכלים של העץ, של המתכת שנמצאים בתוך התנור. כי הוא הרי מלא בכל התנור התומה של השרץ. אז הוא שיתמה בצורה ישירה את הכלים האחרים, גם את הכלי מתכת, גם את הכלי עץ. אבל האמת היא שהם לא נטמאים, כי יש גזרת הכתוב שהם לא נטמאים. תלמוד לומר, פסוק שמתאר את המציאות שבה אנחנו עוסקים, ששרץ נמצא באוויר כלי חרס. כתוב ככה, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם, מהשרצים, אל תוכו. אפילו אם הוא לא נגע בדפנות של הכלי. כל אשר בתוכו יטמא. ואותו את התנור תשבורו. מה כל אשר בתוכו? פסוק הבא. אתה יודע איזה דברים? נטמאים. מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים, שהוא מוכשר לקבל טומאה, יטמא. דבר שני, מכל משקה אשר ישתה בכל כלי, גם הוא יטמא. כלים? לא. יש שם כלי עץ, כלי מתכת, הם לא נטמאים, למרות שהם בתוך הכלי חרס. ככה אומרת התורה. תלמוד לומר, כל אשר בתוכו יטמא, וסמיך לי, מה נטמא? מכל האוכל אשר יאכל, וכל משקה אשר ישתה. אוכל, הוא מתאמה מאוויר כלי חרס. משקה גם. ואין כל הכלים מתאמאים מאוויר כלי חרס. קודם כל, יש לנו פה יהלום, וואה, כמה קרת. איזה יהלום יקר. יהלום שאנחנו צריכים מהר מאוד להכניס אותו לכספת ולנעול אותו ככה עם כל המנעולים שבעולם. כי הוא יסוד גדול לכל השס. איפה אנחנו לומדים את הדבר הידוע הזה, שבתומעה אנחנו אומרים, אב התומעה מתמה אדם וכלים. וגם אוכלים ומשקים. ראשון לתומה, מטמא רק אוכלים ומשקים. הוא לא מטמא כלים. ראשון לטומאה לא יכול לטמא כלים. מוצאים את זה המון בשס. יש אדם וכלים ויש אוכלים ומשקים. זה שתי קטגוריות שונות. אב הטומאה מטמא אדם וכלים. ראשון לטומאה מטמא אוכלים ומשקים. למה שראשון לטומאה לא יטמא גם כלים? כאן המקור לזה. כך כותב רש"י. אתה רואה שהתנור שנטמא מהשרץ, מטמא אוכלים, מטמא משקים, לא מטמא כלים. למה? כי ראשון לא מטמא כלים. ראשון לטומאה לא מטמא כלים. התנור נהיה ראשון לטומאה כי הרי הוא נטמא מהשרץ שהוא אב הטומאה. והראשון לטומאה מטמא רק אוכלים ומשקים. פלאי פלאי. עכשיו יש כאן דבר נוסף שאנחנו לומדים, שבשביל זה הבאנו את הברייתא הזאת. רגע, רגע. יש לנו פה שתי אפשרויות להסביר את התופעה המרתקת שהתורה אומרת. המציאות היא שכששרץ נמצא באוויר כלי חרס, בלי לגעת בדפנות, מטמא את הכלי חרס. שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, שאנחנו רואים כאילו השרץ, הטומאה שלו ממלאה את כל הכלי, אז הטומאה נוגעת בדפנות גם, ולכן היא מטמאה אותם. אבל אם כן, הטומאה הזאת נוגעת גם בכלים. שרץ בוודאי מטמא כלים, למה כאן אנחנו רואים שהכלים לא נטמאים? זאת ההוכחה שהאפשרות הזאת נופלת. לא זה הסיבה שהשרץ מטמא את התנור או כלי חרס. כי אם זה הסיבה, היה צריך גם לטמא כלים. אלא מה הסיבה? האפשרות השנייה. שיש גזירת הכתוב ששרץ נמצא באוויר כלי חרס מטמא אותו. כתומה מטמא גם באוויר לפעמים בלי שהיא תיגע בדפנות. גזירת הכתוב. וזה גם מה שגם כן מסביר לנו למה הלחם שבתנור לא נהיה ראשון לטומאה, מה ששאלנו בהתחלה. אתה יודע למה הוא לא נהיה ראשון לטומאה? הוא לא נטמא ישירות מהשרץ. השרץ מטמא רק את הכלי חרס, הופך אותו לראשון. מכיוון שיש לחם שנוגע בכלי חרס, הכלי חרס שהוא ראשון מטמא את הלחם שהוא אוכל, עושה אותו שני לטומאה. טוב, הגמרא מביאה כאן עכשיו שלוש אמרות של אמוראים, שכל אחד מהם מביא סתירה בין משנה לברייתא, או בין שתי ברייתות, ומיישב אותה. ובכן, נתחיל עם רב חיסדא. רב חיסדא, רמי פיסחא אפיסחא. שלא נשכח שאנחנו עוסקים פה במסכת פסחים. כבר הכנסנו ככה עמוק עמוק למעיין של טומאה וטהרה. אבל נחזור, אנחנו עוסקים פה במסכת פסחים אחרי הכל. הוא מביא סתירה בין המשנה שלנו לעניין קורבן פסח, לבין ברייתא שעוסקת בעניין פסח. למדנו במשנה בדף י' ד'. אמר רבי יוסי, מודים שתי התנאים, שני התנאים, רבי אליעזר ורבי יהושע. שריפת חמץ, כל אחד בא עם החבילות של החמץ. הרב כהן, הוא חוץ מהחמץ שיש לכולם, יש לו עוד תרדה. יש לו תרומה, תרומת חמץ. יש לו לחמים של תרומה, שהם חמץ גם הוא. יש פה בעיה גדולה לשרוף אותה. כי התורה אוסרת להפסיד תרומה. משמרת תרומותיי, תורה מצווה לכהנים שמחייבים לשמור על התרומה שהיא לא תטמא, לא לשרוף אותה. אבל כאן אנחנו מבינים שחייבים לשרוף את התרומה, למה? שריפת חמץ, זה חמץ, אסור חמץ בפסח גם אם זה תרומה. גם אם זה קודשים, זה לא משנה. חמץ בפסח אסור. בסדר, אז תשרוף את התרומה. כן, אבל יש לי בעיה. יש לי פה תרומה טמאה. אם אני אשרוף אותה ביחד עם התרומה הטהורה, אני מטמא את התרומה הטהורה, ואני עובר על תקנה שהתורה תקנה שאסור לטמא תרומה טהורה. בא רבי יוסי ואומר, מודים רבי אליעזר ורבי יהושע שצריך לעשות שתי מדורות נפרדות של שריפת חמץ. מדורה אחת לתרומה הטהורה והמדורה השנייה לתרומה הטמאה. בזה שתיהם מודים. במה הם נחלקו? אז אומר רבי יוסי, על מה נחלקו? על התרומה התלויה, תרומה שיש ספק אם היא טמאה או טהורה, ועל הטמאה, האם מותר לשרוף אותם יחד, ואז לטמא באופן ודאי את התרומה שהיא ספק אם היא נטמאה או לא, או שצריך לשרוף כל אחד בפני עצמו. וזה המחלוקת. רבי אליעזר אומר, תשרף התרומה התלויה בפני עצמה, והתרומה הטמאה בפני עצמה. רבי יהושע אומר, מכיוון שהתרומה השנייה היא לא טהורה, אלא היא ספק, אולי היא טמאה, אז ישרפו שתיהם כאחת. זה למדנו במשנה. אז שואל רב חיסדא, מי אמר רבי יהושע, ישרפו שתיהם כאחת? גם התרומה שהיא ספק טהורה, ספק טמאה, וגם התרומה שהיא בוודאי טמאה, שורפים אותם באותה המדורה? לעניין פסח? יש לי סתירה. ורמין הוא, למדנו ברייתא. אמר לו רבי יוסי, למי? לרבי מאיר. הרי רבי מאיר, איך התחלנו את כל הנושא של, של התומה ותהרה? הוא שמע את רבי חנינא סגן הכהנים אומר, מימיהם של כהנים לא נמנעו, כשהיו צריכים לשרוף קורבנות שנטמאו, שהם הולכים לשריפה, אף פעם לא נמנעו לקחת קורבן שנטמא בדרגת תומה של שלישי לתומה, לשרוף אותו ביחד עם, עם קורבן שנטמא בדרגת ראשון לתומה. אפילו שברגע שהם ישרפו ביחד, אז אתה מעלה את הדרגת תומה של השלישי לתומה, שהוא נגע בראשון, הוא הופך להיות שני לתומה. לא נמנעו לעשות את זה. זה דבר אחד ששמע רבי מאיר. שמע גם כן מה שמע רבי עקיבא, שגם לא נמנעו לקחת תרומה שנפסלה, תרומה שניתה שלישי לתומה, שהיא נטמאה, לא נמנעו לקחת שמן, תרומה שהיא שלישי לתומה, ולהכניס אותה לתוך צלוחית ממתכת של נר, צלוחית של נר ממתכת, לצוק את השמן שהוא שלישי לתומה לתוך הנר שהוא אב התומה. ואז הנר הזה שהוא אב התומה הופך את השמן להיות ראשון לתומה, לא נמנעו מלעשות את זה, למרות שמוסיף תומה על תומתו. אמר רבי מאיר, אתם יודעים מה? מדבריהם למדנו, אחד מהפירושים, זה דברי רבי חנינא סגן הכהנים, שגם בשריפת חמץ לוקחים תרומה טהורה עם הטמאה ושורפים אותם יחד. למרות שאתה מטמא את התרומה הטהורה, כי שניהם אסורים כבר, גם התרומה הטהורה כבר אסורה מדרבנן משום איסור חמץ, שרוף אותם יחד. והברייתא בעצם מדברת על הדברים האלה של רבי מאיר. אמר לו רבי יוסי, אין הנידון דומה לראיה. הנידון שאתה מדבר כאן לשרוף בשריפת חמץ, תרומה טהורה עם הטמאה, ולטמא את התרומה הטהורה, לא דומה מהראיה שהבאת. מאיפה אתה מביא ראיה שזה מותר? מהמקרה של רבי חנינא סגן הכהנים? כשהעידו רבותינו, רבי חנינא סגן הכהנים, רבי עקיבא, על מה העידו? טוב, בוא נדבר על העידות של רבי חנינא סגן הכהנים. אם על הבשר, בשר שהוא שלישי לתומה, שנטמא בבלד, כמו שהוקמנו בלד, בלד התומה, ששורפים אותו עם הבשר שנטמא באב התומה, שהוא ראשון לתומה, וכשתשרוף אותם ביחד, השלישי לתומה, יתמא דרגה גבוהה, יהיה שני לתומה. מה אתה מדמה את זה? לתרומה טהורה שיהיה מותר לשרוף אותה ביחד עם תרומה טמאה? זה לא דומה, שם זה טמא וזה טמא. פה אתה רוצה לטמא תרומה טהורה בשריפת חמץ? מה פתאום, זה לא דומה. מה תגיד? לא מרבי חנינא סגן הכהנים למדתי, למדתי מרבי עקיבא. בוא נלך לרבי עקיבא. ואם על הדין של רבי עקיבא שהוא העיד על השמן שנפסל בדרגה של שלישי לתומה, שבתרומה זה רק פסול, כי הוא לא יכול לטמא אחרים, בתרומה אפשר רק עד שלישי. שנפסל בטבול יום, שטבול יום יש לו דרגה של שני לתומה, הוא עושה את זה שלישי. שיוצקים אותו לתוך נר ממתכת, מדליקים אותו בנר שנטמא בתמי מת, הכוונה באב התומה, והנר הזה הוא מתכת, הוא גם כן אב התומה. ועל ידי שאתה יוצק את השמן לתוך הנר, אתה עושה אותו ראשון לטומאה, את השמן הזה, אתה רואה שזה מותר? כי שניהם טמאים, זה פסול וזה טמא. עדיין זה לא דומה לתרומת טהורה שיהיה מותר לשרוף אותה בשרפת חמץ יחד עם תרומת טמאה, כי שם זה פסול וזה טמא. השמן פסול מטומאה כי הוא שלישי לטומאה, וזה הנר הוא טמא. אף אנו מודים, אומר רבי יוסי לרבי מאיר, בתרומה שנתמת בבלד הטומאה, שבשרפת חמץ שורפים אותה עם התרומה שנתמת באב הטומאה. גם אם אתה מעלה אותה דרגה ואתה עושה אותה להיות מה? להיות שני לטומאה. אם התרומה נתמת באב הטומאה היא נהיית ראשון לטומאה, אז הוא יהפוך להיות שני לטומאה. אבל זה לא דומה למה שאתה אומר. איך נעשה מה שאתה אומר שאפשר לעשות, שנשרוף אפילו, אם אתה עוד הולך תרומת טהורה, אתה מתיר לשרוף, איך נשרוף אפילו תרומה תלויה עם הטמאה? אני אפילו להקל פחות ממך אני לא יקל. אני לא אומר לכהן לשרוף תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה, באותה מדורה יחד עם תרומה שהיא בוודאי טמאה. כי זה שהיא ספק טמאה, אבל היא ספק גם אולי טהורה, שמה יבוא אליהו ויתארם. הוא יגיד לך שהתרומה הזאת שהיה לך ספק עליה אם היא טמאה או טהורה, היא טהורה. בסדר. אבל רבי מאיר כן סובר שאפשר לשרוף תרומה טהורה עם הטמאה. בכל אופן, בוא נתמקד בדבריו של רבי יוסי. כי הרי במשנה שלנו, רבי יוסי אומר, מודים רבי אליעזר ורבי יהושע, שתרומה טהורה ותרומה טמאה, שורפים כל אחד בנפרד. על מה נחלקו? האם מותר לשרוף תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה, ביחד עם תרומה שהיא טמאה? מה אומר רבי יהושע? שורפים את שתיהם כאחת. מה כתוב כאן בברייתא השנייה? רבי יוסי אומר לרבי מאיר, לא מצאתי אפילו תנא שיתיר לשרוף תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה ביחד עם תרומה טמאה, ואתה מדבר איתי לשרוף תרומה טהורה לגמרי עם הטמאה? וזה לא סותר שני הדברים האלה של רבי יוסי? במשנה שלנו רבי יוסי אומר, שלפי דעתו של רבי יהושע, מותר לשרוף תרומה טמאה עם התלויה. בזה הוא נחלק עם רבי אליעזר, והוא מתיר. פה בברייתא הוא אומר, לא שמענו אפילו אף אחד שיתיר לשרוף תרומה תלויה עם התרומה הטמאה בשריפת חמץ. ורב חסדא מתרץ את הסתירה בין המשנה לברייתא, הוא משנה. לא להתפלא. מתרץ ככה. הרבי שמעון ואליבא דרבי יהושע. במשנה שלנו שרבי יוסי אומר, שלפי דעתו של רבי יהושע, מותר לשרוף בשריפת חמץ תרומה שיש ספק אם היא טמאה, ספק אם היא טהורה, ביחד עם תרומה טמאה בוודאי. זה שאמר את זה רבי יהושע, רבי שמעון אומר את זה בשם רבי יהושע. תכף הגמרא תשאל, מה רבי שמעון אומר את זה? איפה רבי שמעון? איפה מצאת במשנה רבי שמעון? כתוב שם רבי יוסי. רבי יוסי אומר. תכף הגמרא תשאל את זה. והביתה שלנו זה דעתו של רבי יוסי ואליבד רבי יהושע. שרבי יוסי, בדעת רבי יהושע סובר, שאין דבר כזה לשרוף אפילו תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה, ביחד עם תרומה שהיא בוודאי טמאה. ואין שום טענה שמתיר את זה. איפה ראינו שיש מחלוקת רבי יוסי ורבי שמעון בדעת רבי יהושע? דתניא. 14 בניסן, ערב פסח, שחל להיות בשבת. אי אפשר לבאר את החמץ בשבת. מה עושים? מבארים את הכל מלפני השבת. ומה עם תרומה? מותר לשרוף תרומה בי"ג בניסן? זה עדיין לא זמן של איסור אכילת חמץ? ושורפים. תרומות טמאות, תלויות, וטהורות אפילו. ולא רק זה. שורפים אותם ביחד. תרומה טהורה עם תרומה טמאה. מטעמים את התרומה הטהורה. שריפת חמץ. דברי רבי מאיר. אנחנו כבר מכירים את דברי רבי מאיר. בדבריהם למדנו ששורפים את התרומה הטמאה עם הטהורה, פה אבל רואים בברייתא שלפי רבי מאיר, אפילו בזמן שמותר לאכול חמץ, מותר לשרוף תרומה טהורה עם הטמאה. כי פה זה הרי י"ג בניסן, זה לפני י"ד בניסן, זה זמן שעדיין מותר אכילת חמץ. ערב שבת, שורפים את כל התרומה. למה? כי שבת לא יוכלו לבאר את החמץ. רבי יוסי אומר, שורפים את התרומה התאורה בפני עצמה, ואת התרומה שהיא ספק תמאה, ספק תאורה שהיא תלויה, שורפים אותה בפני עצמה, ואת התרומה תמאה שורפים בפני עצמה. שלוש מדורות של שפת חמץ, זה בשביל התרומה התאורה, זה בשביל הספק, וזה בשביל התרומה התמאה. אמר רבי שמעון, לא נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע על התרומה הטהורה ולתרומה הטמאה, שלפי שניהם אין שורפים אותם יחד. וכן, הם גם לא נחלקו על תרומה תלויה, שספק טמאה, ספק טהורה, ועל הטהורה ששורפים אותם יחד. רש"י כותב, למה? כי תרומה שהיא ספק טמאה עדיין לא מוחזקת כטמאה, אז מותר לשרוף אותה יחד עם התרומה הטהורה. על מה נחלקו? כמו שראינו במשנה שלנו. על התלויה ועל הטמאה. אם אתה יכול לשרוף בשריפת חמץ תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה, באותה מדורה יחד עם תרומה שהיא ודאי טמאה. וזה המחלוקת. שרבי אליעזר אומר, תשרף. זו בעצמה וזו בעצמה. התרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה במדורה בפני עצמה, והספק שהיא בוודאי טמאה במדורה בפני עצמה. ורבי יהושע אומר, מותר לשרוף את שתיהם כאחת. אם עם אלה ספק, אם אולי טמאה, ולא צריכים לשמור עליה כתרומה. בכל אופן רואים שהברייתא הזאת כותבת מפורש, שרבי שמעון הוא זה שמביא, שהמחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, זה כמו שלמדנו במשנה, לגבי תרומה תלויה עם טמאה, אם מותר לשרוף אותם יחד. אז אם כן, המשנה שלנו זה דעתו של רבי שמעון במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, והברייתא היא דעתו של רבי יוסי במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע. שואלת הגמרא, רגע, אמנם זה מסתדר מצוין להגיד שהמשנה שלנו זה ההסבר של רבי שמעון במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, אבל מה אפשר לעשות שבמשנה כתוב שהדברים האלה אומר אותם רבי יוסי? גם במשנה וגם בברייתא רבי יוסי מביא את המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, והמתנית עם רבי יוסי. תרץ את הגמרא, במשנה שלנו אמנם כתוב רבי יוסי, אבל זה דעתו של רבי שמעון במחלוקת. והכי כאמר רבי יוסי לרבי מאיר, אתה בא ומחדש שמותר באותה שריפה של שריפת חמץ לשרוף תרומה טהורה עם טמאה ולטמא את התרומה הטהורה? לפי איך שאני מביא את המחלוקת של רבי יהושע ורבי אליעזר, בוודאי שאין אף אחד שסובר כמותך. אבל אפילו לפי רבי שמעון ואליבא דרבי יהושע, שהוא מקל בשריפת חמץ כששורפים ביחד עם תרומה טמאה, הוא מקל לשרוף תרומה ביחד עם התרומה הטמאה, אבל כי מקל בתרומה כזאת, לא שהיא טהורה, אלא שהיא ספק טמאה, ספק טהורה, בתלויה וטמאה. אבל מה שאתה התארת, בתרומה טהורה וטמאה, זה אפילו רבי שמעון, בדעתו של רבי יהושע לא התיר. טוב. עד כאן דיברנו סתירה אחת, בין משנה לבין ברייתא, התירוץ, כמו שביאר רב חיזנה. אנחנו עוברים לסתירה השנייה. רבי יוסי ברבי חנינה הוא האמור השני, שמביא גם כן סתירה בין משנה, פה במשנה שלנו בפסחים, לבין משנה במסכת תרומות, בדבריו של רבי יהושע, שזה לכאורה נראה שהם דברים סותרים, והוא מיישב את הסתירה. רבי יוסי ברבי חנינה רמי סתירה, הוא הקשה סתירה, בין תרומה, לבין הפיסחה, לבין המשנה שלנו במסכת פסחים. והוא משנה, מתרץ את זה גם כן. מה הסתירה? מי אמר רבי יהושע את מה שנאמר במשנה שלנו, שאפשר לשרוף את שתיהן כאחת, גם תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה, וגם תרומה שהיא בוודאי טמאה, מותר לשרוף אותם יחד, ואז לטמא את התרומה שעד עכשיו הייתה ספק טמאה, לטמא אותה בתורת ודאי? יש לי סתירה? ורמין הוא. חבית של תרומה שנולד בה ספק טומאה, כגון שעבר שם האדם טמא, ספק אם הוא נגע בחבית של התרומה וטימא אותה, ספק לא נגע. רבי אליעזר אומר, נכון, יש לך פה חבית של תרומה שזה ספק אם היא טמאה, ואתה עכשיו לא יכול לשתות מהיין הזה, כי יכול להיות שזה תרומה טמאה. בכל זאת, אין לך שום היתר להרפות מהשמירה של התרומה הזאת. על הצד שהיא טהורה, יכול להיות שהיא הרי טהורה, אז אתה חייב לשמור עליה. ועד הרבה, עכשיו תשמור עליה יותר. אם עד עכשיו היא הייתה מונחת במקום התורפה, מקום של הפקר, שאפשר ברגע לטמא אותה, בוא תשמור עליה. היא ניחנה במקום המוצנע. ואם עד עכשיו היא הייתה מגולה, פתוחה, חסנה. צריך עדיין לשמור עליה, שאם היא תאורה, לא לטמא אותה. ויהושע אומר, ספק תומה, ספק תאורה, ספק תמה, ספק תאור. אתה לא צריך יותר לשמור על זה. אתה יכול לגרום לו שהוא יתמה. אל תתמה אותו בידיים. אבל אתה יכול לגרום לו תומה. למשל, אם הייתה מונחת עד עכשיו, אם הייתה מוצנעת, מונחת מקום המוצנע, שמורה שלא להתמה, עכשיו אתה יכול לגרום לה תומה, נכן המקום התורפה. ואם עד עכשיו הייתה מונחת מקום, אם עד עכשיו הייתה מחוסה, יפתח את המכסה, יגלנה, יגרום לה תומה. ולטמא אותה, בידיים, אחורה נראה שעשו. לגרום לה תומה מותר, גרמה אין, אבל לטמא אותה בידיים לא. רגע, רבי יהושע, במשנה פה במסכת פסחים, מה אמרת? שמותר לקחת תרומה שהיא ספק טמאה, ספק טהורה של חמץ, ולשרוף אותה במדורה של שריפת חמץ, שיהיה שם תרומה טמאה ודאי, למרות שאתה מטמא אותו. אתה לא גורם תומה, אלא אתה מטמא בידיים, וזה מותר. זה לא סותר. את המשנה פה שאתה אומר שרק מותר לגרום בידיים, ועשו לטמא, לגרום ולא לטמא בידיים. פה אתה אומר שמותר רק לגרום, שם אתה אומר שמותר לטמא בידיים, זה לא סותר. זה הסתירה שרבי יוסי בר ביכנן המצא, בדברי רבי יהושע, והוא גם תירץ את הסתירה, הוא משני. יש שתי דעות בדעת רבי יהושע. משנה שלנו כבר אמרנו, היא דעתו של רבי שמעון בדעת רבי יהושע. הרבי שמעון וליבד רבי יהושע. שלפי דעתו של רבי שמעון, רבי יהושע מתיר לטמא בידיים תומה, תרומה שהיא ספק טמאה. והמשנה בתרומות, לדעתו של רבי יוסי, ליבד רבי יהושע. לפי דעתו, רבי יהושע אוסר לטמא בידיים תרומה שהיא ספק טמאה. הסתירה השלישית והאחרונה, שמצא אמור הרבי אלעזר, בין שתי משניות. שתי משניות לעניין תרומה. רבי אלעזר רמי, תרומה, תרומה, הוא משני. סתירה דווקא גם בדברי רבי יהושע. כל שלושת הסתירות זה הכל בדברי רבי יהושע. והיא סתירה ומתרץ. מי אמר רבי יהושע, את המשנה שעכשיו אמרנו, שכשיש חבית של תרומה, שיש ספק אם היא נטמאה, מותר לגרום לתומה? רק לגרום גרם עין בידיים, לא? הוא רמינו, יש לי סתירה ממשנה אחרת. יקב של יין. היקבים של פעם, בגת, זה היה עשוי שיש את הבריכה העליונה, ששם סוחטים את הענבים, ויש בריכה למטה, שלשם המשקה זב. עכשיו, יש פה בבריכה למטה, יין משובח של חולין, תמה. זה שהיין של חולין תמה, אין לו כמעט משמעות. אפשר לשווק אותו לאנשים, מותר לשתות יין של חולין טמא. למעלה, הבריכה העליונה הייתה ריקה. הגיע בעל היקב, הניח שם חבית של תרומה, תאורה, חבית יין משובח, בשביל לתת לכהן תרומה. שוד ושבר. החבית נשברה, והיין של התרומה מתחיל לנזול ולהישפך מהחבית, והוא הולך בדרכו אל היין של החולין למטה, חולין טמאים. ברגע שהיין של תרומה טהורה יתערבב עם יין של חולין טמאים, יהיה לנו כאן תערובת של חולין עם תרומה, קודם כל. זה כבר אומר ש... לישראל אין מה לעשות עם התרומה, גם לא ללוי, אין לו מה לעשות עם התערובת הזאת, רק כהנים יהיה מותר להם לשתות מזה, אמור להיות. אבל כאן הרי יש גם תערובת של יין חולין טמא עם יין טהור של תרומה, זה יש פה תרומה וטהרה יחד. אתה לא יכול יותר לשתות את התרומה הזאת, כי מותר לשתות רק תרומה טהורה לכהן, אסור לא לכהן לשתות תרומה שהיא מורבת עם יין טמא. בעל היקב הוא אדם מאוד מאוד יעיל, מאוד יעיל. הוא רואה שקרה פה דבר כזה, ישר הוא חושב על פתרון. לפני שהיין של התרומה יישפך לתוך הבריכה למטה של היין של החולים טמאים, ישר הוא בא לקחת חבית אחרת ולמלא את היין לתוך החבית הזאת. לעצור את היין שלא ירד ליין של החולים למטה. לעצור את היין של התרומה שלא ירד ליין של החולים למטה. הבעיה, שיש לו כלי טמא. בשביל לאסוף את היין של התרומה כדי שלא ירד ליין של החולים. מה הוא מרוויח? תשמע, תראה, אם אני לא עושה עכשיו כלום, כל היין של התרומה מתערבב עם היין של החולין, בכל מקרה זה נטמע. אז מה אכפת לך שנטמא את היין בידיים? לפחות אנחנו נציל את היין של החולין למטה, שהם לא יהיו תערובת של תרומה עם חולין. על זה מדברת המשנה. החבית של תרומה שנשברה בגת העליונה, ותחתיה בבור למטה, יש חולין טמאים. שאם התערוב, שאם מתערבב והחולין הטמאים עם התרומה הטהורה, זה יהיה בעיה רצינית. יהיה אסור לשתות מהתרומה הזאת לאף אחד. מודה רבי אליעזר לרבי יהושע. אמור להיות מודה רבי יהושע לרבי אליעזר, שאם יכול להציל ממנה, מהתרומה, רביעית אחת אפילו, בתערה, יציל. בעל החבית, בעל החבית, כן, של התרומה, הוא רואה שהתרומה מתחילה להישפך, עוד רגע היא נשפכת לתוך הבריכה שלמטה של היין של החולין הטמאים. יש לו פה בהישג יד, חבית טמאה, הוא יכול את כל היין של התרומה לטמא בידיים, לשים אותם בתוך החבית וככה להציל את היין של החולין מלמטה, שלא יתערבבו עם תרומה. אבל הוא מרים טלפון מהר לרב, האם מותר לו לטמא את היין של התרומה בידיים? אומר לו הרב, רגע, יש לך אפשרות להכניס את היין לתוך כלי טהור? אומר לו, אין לי פה כלי טהור. בבית יש לך כלי טהור? אומר, בבית יש לי. אבל עד שאני אלך הביתה ויחזור, כבר כמעט כל היין יישפך. וכבר יתאמה. התרומה כבר תתאמה. אומר לו, כן, אבל רביעית אחת של יין עדיין תישאר? אומר, כן. אומר, אם ככה אסור לך לתאמה בידיים את היין של התרומה, אתה עכשיו צריך לקדש שם שמיים, להפסיד את החולין, את היין של החולין, למרות שזה און עתק, וללכת הביתה, להביא כלי טהור, ולהכניס לתוכו את היין של התרומה, גם אם יהיה לך רק רביעית אחת של יין תרומה טהור. זה כולם מודים. מודים בי אליעזר רבי יהושע, שאם יכול להציל ממנה אפילו רביעית אחת בתערה, יציל, אבל ואם לאו, מידו. עד שאני אלך הביתה ויחזור, כבר, לא, כבר כל היין יישפך בכל מקרה לבריכה שלמטה ויתאמה. אז כאן המחלוקת. רבי אליעזר מחמיר, אומר, תרד התרומה מאליה ותתאמה, ואתה אל תתאמנה ביד, אל תכניס אותה לתוך כלי תאמה. אפילו שאתה יכול להרוויח, שאתה מציל את היין של החולין מלמטה. רבי יהושע אומר, יתאמנה ביד. זה בחלב אחי יתאמה. אתה יכול לתאמה את זה ביד, העיקר שתציל את החולין שיש לך למטה. אם כן, מה דעתו של רבי יהושע? שמותר בידיים לטמא תרומה טהורה. זה המקרה פה. כמובן, לא במקרה רגיל, במקרה פה שבכל מקרה היא תטמא, מותר לטמא אותה בידיים. אם כן, למה במקרה הקודם במשנה למדנו שאם יש חבית של יין שספק אם היא נטמאה, אומר רבי יהושע, אל תטמא אותה ביד. אתה יכול לגרום לטומאה, תניח אותה במקום הפקר, תוריד לה את המכסה. לגרום לטומאה מותר, אבל לטמא אותה בידיים אסור. פה אנחנו רואים שמותר גם לטמא את התרומה, שהיא בלאו הכי הולכת להיטמא, מותר לטמא אותה בידיים. תרץ תגמרא, יש הבדל גדול. ומשנה, רבי אלעזר תרץ, שנה הטעם, חבית שנשברה בגת העליונה, זה שרבי יהושע התיר לטמא אותה בידיים, שהיא בלאו הכי אמורה להיטמא מעצמה, דאיקה הפסד חולין. כי אם הוא לא יטמא את היין שעוד רגע נשפך לתוך הבריכה שלמטה, אם הוא לא יטמא אותה ויכניס אותה לתוך כלי, טמא, אז עוד רגע נשפכת לתוך הגת שלמטה, ויהיה פה תערובת של תרומה וחולין, והחולין יטמא את התרומה ויהיה לו הפסד של כל החולין. שזה הייתי רבי יהושע לטמא את התרומה שעתידה לטמא מעצמה. שאלת הגמרא, מתקיף לרבה. הרי מתניתין, המשנה שלנו שנאמר, לעניין שריפת חמץ, מה עושים עם תרומה? אז רבי יוסי אומר שאפילו לפי רבי יהושע, אסור לשרוף תרומה טמאה עם הטהורה. שאת השאלה גם פה יש הפסד. אם אתה אומר לבן אדם, לך תעשה מדורה מיוחדת לתרומה התאורה, הוא צריך להשיג עצים. בזמנם עצים זה היה הדבר יקר, היו קונים עצים בשביל העסקה. אז אם כן, נמי יקה הפסד עצים, אז אם אתה אומר שממקום הפסד, רבי יהושע מתיר לתמה בידיים תרומה, שהיא בלאו הכי הולכת להיעשר, אז אם כן, תתיר גם פה. למה צריך לעשות עסק מיוחד לתרומת תאורה ועסק מיוחד לתרומת מאה? אמר לי, הבאי, נו באמת, כמה עצים, כמה זה יעלה לו? 30 שקל? בסדר. לכבוד יום טוב, לכבוד חג הפסח, תיתן, שיוציא עוד כמה, עוד קצת כסף לעצים. הפסד מועט. אבל, במקרה של היין, על בריכה ענקית של יין, של חולין, זה יכול להיות גם הפסד של אלפי דולרים, עשרות אלפי דולרים. להפסד מרובה חששו. ואמרו לו, אתה יכול לטמא תרומה שעתידה ממילא לטמא, תטמא אותה בידיים שלא להפסד את הפסד מרובה, אבל הפסד מועד שקצת עצים לא חששו. ומינת תאמרה, איפה ההוכחה שלי, שבאמת, אומר הבאי, איפה יש את ההוכחה שלי שבאמת יש לפי רבי יהושע הבדל בין הפסד מרובה להפסד מועד? מינת תאמרה דה להפסד מרובה חששו ולהפסד מועט לא חששו. נתניה. דיברנו עד עכשיו על חבית של יין. כאן הגמרא מביאה ברייתא על גבי חבית של שמן, שמן זית של תרומה, שנשברה בגת העליונה. ובתחתונה יש חולין טמאים. של שמן חולין טמאים. מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, שאם יכול להציל ממנה, מהתרומה הרביעית בתארה יציל. למרות שהוא מפסיד את כל השמן של החולין שיש לו למטה, כי התערבב פה שמן של תרומה עם שמן של חולין טמאים. ואם לא, אם הוא לא יכול להציל אפילו לו רביעית אחת בתארה, תרד ותתאמה מעצמה השמן ולתאמנה ביד. אנחנו רואים שלעניין שמן, שגם אם הוא יתאמה, זה הפסד מועט. רבי יהושע לא מתיר לתאמה את התרומה בידיים כדי להציל את השמן. רק לעניין יין, שאם הוא יתאמה, והוא יתערבב עם תרומה, יהיה פה הפסד מרובה, שם רבי יהושע מתיר לתאמה בידיים את היין של התרומה. רואים שלהפסד מרובה חששו, להפסד מועט לא חששו. שאלת הגמרא, למה שמן זה הפסד מועט? מה ישנה שמן? די ראוי להדליק. מה יקרה? להתערבב החולין עם התרומה, והתרומה תהפוך להיות תרומת מאה? הכל פה יהפוך להיות דין של תרומת מאה? זה לא הפסד כזה גדול. למה לא? תשתמש עם זה בשביל שמן למאור. כי מותר הרי להדליק בשמן של תרומה שנטמע. כי הרי מה עושים עם תרומה שנטמע? שורפים אותה. מותר לך ליהנות מזה שהיא נשרפת. מותר לך, כשאתה מדליק נר, אתה הרי גם שורף את השמן שיש שם. מותר להדליק נר משמן של תרומה שנטמאת. אז אם כן, זה לא הפסד כזה גדול. אז אם כן, נשאלת השאלה, גם אם יין נטמא, יש לי מה לעשות עם זה. אסור אמנם לשתות את היין, אבל הוא ראוי לזילוף. אז היו עוד מזלפים יין על גחלים וכדומה. זה היה עושה ריח שהם היו מאוד נהנים מהריח הזה. אז אם כן, גם יין, זה לא הפסד, אפשר לעשות עם היין הזה משהו. אולי נגיד שגם יין, אם הוא נהיה תרומת מאה, זה הפסד מועט. וכי תאמה, אולי תתרץ, זילוף לאו מילתאי. זילוף זה לא דבר חשוב. לכן, אם יין שנטמע, זה נקרא הפסד מרובה. אפילו אם אתה יכול אחרי זה לזלף איתו, כי זילוף זה לא דבר כזה חשוב. איך אתה אומר שזילוף זה לא דבר חשוב? ואמר שמואל, משום רבי חייא, כשאתה קונה יין, אם אתה קונה בשביל לשתות, אל תשלם הרבה כסף. קנה יין זול. אבל אם אתה קונה יין בשביל לזלף, תקנה יין יקר. שותין מילוג בסלע. כשאתה בא לקנות יין לשתות, אז תקנה מידת נפח של לוג, תשלם על זה סלע. אבל אם אתה קונה יין בשביל לזלף ומזלפים, תקנה מידת נפח של לוג, יין יקר בשתיים, שכל לוג עולה שתיים. שתי סלעים. אז אתה רואה שיין של זילוף הוא מאוד יקר, אז זאת אומרת, זה תשמיש חשוב. אז מה קרה אם היין של התרומה יתאמה? השתמשו עם זה לזילוף. מתרצת הגמרא, מדובר כאן ביין חדש. יין חדש, הריח שהוא עושה הוא לא כל כך טוב. אז הוא לא ראוי לזילוף, ואם הוא יתאמה זה הפסד מרובה. שואלת הגמרא, בסדר? אז תחכה עד שהוא יהיה ישן, והראוי לישנו. שים את זה בתוך חביות של עץ בוק, תיישן אותו, זה חצי שנה, עד שהוא יהיה ככה יין ישן, משובח, ואז תזלף בו, גם אם הוא יהיה תרומת מאה. עונה הגמרא, אתי בלידי תקלה. חוששים שמו ישכח שהתרומה הזאת תטמאה, והוא יבוא לשתות ממנה, בזמן שהוא מיישן אותו. שואלת הגמרא, אז אם כן, למה מותר להשעות שמן בשביל להשתמש בו להדליק נר? שמן נמי אתי בלידי תקלה. גם אם השמן הוא יכול לבוא לידי תקלה, כשהוא יבוא להשתמש עם השמן הזה, הוא ישכח שזה טמא, יבוא לאכול מזה. עונה הגמרא, דרמי לי בכלי מאוס. נכון, באמת אתה צודק. אסור לבנאדם לשמור שמן של תרומה שנטמאת להדליק נר בכלי נקי. צריכים לשים את זה בתוך כלי מאוס, שלא ראוי להשתמש עם השמן הזה לאכילה, וככה הבנאדם שיבוא להשתמש עם השמן לאכילה, הוא יראה שזה בכלי מאוס, הוא יזכר שאסור לו להשתמש עם השמן הזה, כי זה תרומה שנטמאה. שואלת הגמרא, אז אם כן, את אותו פתרון אתה גם יכול לעשות לגבי יין. יין נמי, שים אותו בתוך כלי מאוס עד שהוא יתיישן ויהיה ריחו נודף. למה אתה אומר שזה נקרא הפסד מרובה כשהתרומה נטמאת ביין? עונה הגמרא, מה רמי לי בכלי מאוס? הרי לזילוף קבא אלי, הוא רוצה להשתמש עם היין הזה כדי לעשות ריח טוב. בכלי מאוס רמי לי, הוא ישים את זה בכלי מאוס, זה לא יהיה ראוי לריח טוב. אז לכן, כשתרומה נטמאת, אם זה יין, זה הפסד מרובה. אנחנו רואים לאורך המהלך כאן לגבי שמן, לגבי יין, שיש חשש שאם אדם ישעה בביתו תרומה טמאה, אולי יצא מזה תקלה, שהוא יבוא לשתות מזה. הוא ישכח שזה תרומה טמאה. תקלה עצמה, האם חוששים שאדם יבוא לידי תקלה אם הוא משעה אצלו תרומה טמאה, שהוא יסבור שזה טהור, או שלא חוששים, תנאי היא, זה שנוי במחלוקת תנאים. דתניא, חבית של יין של תרומה שנתמת. מה עושים עם זה? בית שמאי אומרים, אל תעשה חשבונות, תשפוך את כל היין הזה, תשפך חבל, הכוונה מלשון חבילה, כל היין ישפך בבת אחת. ובית הלל אומרים, לא חייבים, תעשה זילוף. אפשר להשתמש עם היין הזה בשביל לזלף, לעשות ריח טוב בבית. אמר רבי ישמעאל ורבי יוסי, אני אחריע במחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל. שתי לשונות. לשון ראשונה, לשון ראשון. אם החבית הזאת היא בשדה, ששם אף אחד לא מזלף, לא עושים ריח טוב בשדה, תשפך חבל כמו בית שמאי. אבל אם החבית היא בבית, ששם זה ראוי לזלף, תעשה זילוף. כמו בית הלל. לשון שני, איקא דאמרי, ההכרעה של רבי ישמעאל היא כזאת. ביין חדש, שעכשיו אי אפשר לזלף איתו, אלא מה? צריך להשעות אותו בבית עד שהוא יתיישן. כאן מגיע רבי ישמעאל ורבי יוסי פעם ראשונה עם החשש שהוא יכול, אם האדם ישמור אצלו את היין עד שהיין הזה יתיישן, כי עכשיו הוא חדש, חוששים לתקלה. לכן תשפך חבל, כמו בית שמאי. אבל אם היין הזה כבר ישן, ואם כן כבר עכשיו ראוי לזילוף, אז האדם לא יבוא לידי תקלה, אז תעשה זילוף. אפשר להשתמש עם היין הזה כדי לזלף בו. אז בני דורו של רבי ישמעאל, חכמי דורו, אמרו לו, אתה לא מכריע במחלוקת של בין בית שמאי לבין בית הלל, אתה פשוט מביא דעה חדשה. אם בית שמאי היו אומרים שבין אם היין נמצא בבית ובין אם הוא נמצא בשדה, או שבין אם היין הזה חדש, בין אם היין הזה ישן, ישפך כולו, ובית הלל היו אומרים להפך, שבין בבית ובין בשדה, יעשה לזילוף, או בין חדש או בין ישן, יעשה לזילוף, ואתה היית אומר, פשרה ביניהם, היית מכריע ביניהם, שבשדה ישפך כמו בית שמאי, ובבית יעשה זילוף כמו בית הלל, בישן יעשה זילוף כמו בית הלל, בחדש ישפך כמו בית שמאי, אז זה נחשב שאתה מכריע ביניהם. אבל עכשיו, שאתה בא להגיד כאן סברה חדשה שבית שמאי ובית הלל לא דיברו עליה בכלל. האם חוששים שמא אם הבן אדם יהיה לו בבית תרומה טמאה, אולי יבוא לידי תקלה? בית שמאי ובית הלל לא חששו לתקלה. ואתה בא ומביא פה סברה חדשה. אין הכרעת שלישית מכרעת. זה שאתה מביא פה דעה שלישית, סברה שלישית שאף אחד לא דיבר עליה, זה לא נקרא שאתה מכריע ביניהם. אבל בכל מקרה רואים מפה שבית שמאי ובית הלל לא חוששים שיבואו לידי מכשול, לידי תקלה, עם היין הזה של התרומה שנתמת. לעומת זאת, רבי ישמעאל ורבי יוסי, הוא בא וחידש, שאם זה יין חדש, חוששים שמה הוא יבוא לידי מכשול, לידי תקלה, עד שהוא יספיק ליישן את היין כדי לעשות מזה זילוף. אז הוא חידש את החידוש הזה שחוששים לתקלה. אז אם כן רואים שיש כאן בין התנאים מחלוקת, האם חוששים לתקלה או שלא חוששים לתקלה. כשחבית נשברה, חבית של יין נשברה בגת למעלה, ועכשיו היין מעצמו, אם לא יכניס אותו לתוך כלי, הוא ישפך לתוך הבריכה שלמטה, ויתערבבו תרומה וחולין יחד, והחולין הם הרי טמאים, ואז יהיה פה תרומה טמאה, לא תהיה אפשרות לשתות מהיין הזה. אז היה ויכוח בין רבי אליעזר לבין רבי יהושע, האם אנחנו אומרים, במקרה שאי אפשר אפילו לא להציל רביעית אחת של יין בתערה מהתרומה, האם בכל זאת לתת ליין להישפך מעצמו ולא לטמא אותו, למרות שהוא יטמא מעצמו, שזה דעתו של רבי אליעזר, או שבשביל להציל את היין של החולין, מותר אפילו לטמא בידיים את התרומה, את היין של התרומה. על זה אמר רבי יוסי ברבי חנינה, כל המחלוקת ביניהם זה במקרה שהתרומה שבגת העליונה, אם היא טיפול לתוך הבריכה שלמטה, היא טיפול לפחות ממאה שאה חולין טמאים. שנפלה לפחות ממאה שאה חולין טמאים. יש כלל, כשמתערבב תרומה עם חולין, זה נקרא מדומה, מעורבב. וכל התערובת יש לה מתייחסים אליה כתרומה. אבל יש מקרה שאפשר להתיר את התערובת הזאת. איך? ב-101. אם יש כאן יחס של 1 מול 100, יש כאן, נאמר, ליטר אחד של תרומה מול 100 ליטר של חולין, יתערבב ליטר אחד של תרומה ב-100 ליטר חולין, אני מוציא ליטר אחד מתוך התערובת, ואני אומר שהוא תרומה, וכל השאר יש לו דין של חולין. אז כאן מדובר שיש פה יחס של יותר מאחד תרומה ביחס של 100 חולין. אז אם כן התערובת הזאת אי אפשר להתיר אותה, לא אי אפשר להתיר אותה ברגע שיהיה תערובת. אז יש מחלוקת שלפי דעתו של רבי יהושע, מותר לי לטמא את התרומה ביד כדי שלא להפסיד את כל היין של החולין. אבל במקרה שנפלה ל-100 חולין טמאים, שיש כאן יחס של, נאמר, ליטר אחד של תרומה לתוך 100 ליטר של חולין טמאים, שגם אם יתערבב התרומה בחולין, יהיה אפשר אחרי זה לתקן את התערובת, אז דברי הכל, גם רבי יהושע מודה, שהתרומה תרד ותתאמן מאליה, ואל יתאמן ביד, כי אין כאן הפסד, מה הבעיה? אחרי שיהיה תערובת של חולין עם תרומה, הוא ייקח אחד מ-101, מתוך התערובת, וזה יהיה תרומה, והשאר יהיה חולין. לא יהיה לו שום הפסד. תניה נמי הכי, באמת, כדבריו של רבי יוסי ברבי חנינה, נשנתה ברייתא מפורשת. חבית של יין של תרומה, תאורה, שנשברה בגת העליונה. נאמר, יש שם ליטר של יין תרומה תאורה. ותחתיה, בבריכה שלמטה, יש 100 ליטר. של 100 מול התרומה, נאמר במקרה של ליטר תרומה, יש 100 ליטר של חולין טמאים. וגם אם התרומה תתערבב בחולין, יהיה אפשר לתקן אחר כך את התערובת הזאת, על ידי שיוציאו אחד מ-101, והאחד הזה יהיה תרומה, וכל השאר יהיה חולין. במקרה כזה, גם רבי אליעזר וגם רבי יהושע, שניהם מסכימים. כתוב כאן, מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, תכף הגמרא תתקן שצריך להגיד רבי יהושע לרבי אליעזר, שאם יכול להציל ממנה, תרומה, תאורה, רביעית בתארה יציל, ואם לאו, כולם עודים תרד ותתאמה ואל יתאמנה ביד. למה? למה פה רבי יהושע מודה שלא מתאמים את התרומה ביד? אפילו שבכל מקרה אי אפשר להציל כאן אפילו לא רביעית אחת של תרומה. תאורה. כי גם אם יהיה פה תערובת של תרומה עם חולין, יהיה אפשר לתקן את התערובת האלה שיוציאו אחד מתוך 101. גמרא מהירה. הערה. היי מודה רבי אליעזר לרבי יהושע, בדיוק להפך. מודה רבי יהושע לרבי אליעזר מבא אלי. התנא של הברייתא היה צריך לומר שאפילו שרבי יהושע בדרך כלל סובר שמותר לטמא תרומה טהורה ביד כדי שלא יהיה הפסד, חולין טמאים, כאן שלא יהיה הפסד, כי הרי גם ברגע שיהיה תערובת של תרומה עם חולין יהיה אפשר לתקן את התערובת, הוא מודה לרבי אליעזר שאסור לטמא ביד את, החולין, את התרומה הטהורה. עונה גמרא תירוץ ראשון, אתה צודק, אמר רבא, איפוך, באמת צריך להפוך את הגרסה, לומר מודה רבי יהושע לרבי אליעזר. רב הונא ברי דרבי יהושע אמר, לעולם לא תיפוך, לא צריך להפוך את השמות בברייתא. מה אמר התנא מודה רבי אליעזר? הוא התכוון על החלק הראשון של הברייתא, ששם כתוב שאם הוא יכול להציל רביעית הלוג מהתרומה הטהורה, הוא יכול להציל אותה בטהרה, למרות שזה ייקח לו קצת זמן, ובינתיים התרומה הטהורה תתערבב יחד עם התרומה הטמאה, עם החולין הטמאים, ואז יהיה כאן תערובת של תרומה טמאה, ולא יהיה אפשר לעשות עם זה שום דבר יהיה הפסד, אבל כדי להציל אפילו רביעית אחת של תרומה טהורה, שווה הכל, כל ההפסד הזה שווה. על החלק הזה בברייתא, על זה נאמר רחא במאי עסקינן, ודווקא נאמר בבא להציל, בכלי שתוכו טהור וגבו טמא. שיש כאן כלי כזה שהוא נטמא בטומאה מדרבנן, שהוא נטמא על ידי משקין לדוגמה, והמשקין נגעו בצד החיצוני של הכלי, והדין הוא שהכלי הזה, הצד החיצוני שלו טמא, הצד הפנימי שלו טהור. עכשיו, הוא בא להציל את התרומה, את היין של התרומה הטהורה בתוך כלי כזה. עכשיו, מה שהוא יכניס לתוך הכלי, זה יהיה טהור. באמת יציל רביעית תרומה טהורה. אבל מכיוון שהחלק החיצוני של הכלי הזה הוא טמא, מהו דתימה, הייתי חושב שפה רבי אליעזר יסבור שאסור להציל את התרומה הטהורה בכלי כזה. אלא ייתן לו להישפך לתוך החולין הטמאים. למה? נגזור דילמה נגע גבו בתרומה. אולי הוא מטמא בידיים את התרומה, כי שמה הצד החיצוני של הכלי ייגע בתרומה ויטמא אותה. כמה שמלן שרבי אליעזר מודה שאפילו בכלי כזה מותר לקבל את הרביעית של התרומה. אפשר להציל אפילו רביעית אחת של תרומה, כדאי, אפילו הפסד של און של יין של חולין, כדאי להפסיד כדי להציל רביעית אחת של תרומה שתישאר תאורה, ולקיים את המצווה החשובה שהקדוש ברוך הוא אומר ללוויים, לכהנים, שישמרו את משמרת תרומותיי, לשמור על התרומה כדי שתישאר בתארה. הדרן הלך, פרק ראשון של מסכת פסחים, פרק אור ל-14, ועד כאן דף ע'.